שלום לכם. אנחנו עסקנו, התחלנו לעסוק בשיעור הקודם בשאלה מדוע נתחייבו ישראל בגלות מצרים ובעבדות ובעינוי. אמרנו שיכול להיות שזה חטא ועונשו, והבאנו גם את האפשרות שאולי מדובר פה על הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא מעבר להנהגת הגמול. אומר, הגמול תמיד יגיע בסופו של דבר וישולם, אם לא בעולם הזה, אז בעולם הבא. ואף שמצאנו כמעט בכל מקום, שגם ההנהגה במקרא היא הנהגת הגמול, לא תמיד. יש גם שיקולים אחרים לקדוש ברוך הוא בהנהגה. ודיברנו על האפשרות שהקדוש ברוך הוא התכוון לתת את הארץ לאברהם, כבר כשאמר לו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, בסוף פרק י"ג בספר בראשית. ההזדמנות הזאת באה כשהקדוש ברוך הוא נתן בידי אברהם את ארבעת המלכים במלחמת בזק, ולמעשה כשאברהם גירש אותם, הוא גירש אותם אל מעבר לנהר פרת, וחבש בכך את כל הארץ מנהר מצרים עד נהר פרת. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לו. ברור שנתינה כזאת, שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ לאברהם, הוא לא נותן אותה רק לאברהם ולזרוע אחריו, כמו שאנחנו מבינים כאן, שהארץ ניתנת לנו כבני בניו של אברהם. ברור שנתינת הארץ כולה לאברהם האיש, הארץ כללה עמים רבים, משמעה שאברהם ימלוך על כולם, הוא ישליט בכל הארץ הזאת את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שזאת הייתה דרכו, והוא ובניו ימלכו בארץ, והם יהיו מלכי הארץ, הם ישליטו פה את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לימים את דרך התורה שעתידה הייתה להינתן ושניתנה, שעתידה הייתה להינתן בסיני, וישליטו כאן את דרך התורה, כמובן על אנשים, לא כולם יצטרכו להתגייר ממש, אבל שבע מצוות בני נוח, ובעיקר כאמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם מעין בכל העניין הזה. וכשהוא ראה את מלך סדום, ושמע את מה שמלך סדום אמר לו שם, הוא הבין שזה לא זה. זאת לא תהיה דרכו. חזר לאוהלו, והחליט להקים עם מזרעו את עם השם, בדרך איטית, ארוכה, דרך שאיננה פשוטה. וההזדמנות הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן בידו את כל הארץ, חזל אומרים שהושבו כל האומות להפוך את אברהם למלך אליהם, וזאת, זה מדרש, אבל עם גרעין היסטורי מאוד מאוד ברור, שאברהם כבש את הארץ הזאת. אנחנו רואים שמלכי צדק מלך שלום, אומר ברוך אברהם לאל עליון, קנה שמיים וארץ, והמשמעות היא שבעצם ממנה אותו על כולם. עוד בתקופה מאוחרת יותר אנחנו שומעים שבני חטא אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אבל אברהם כאמור לא לקח את הארץ, והמתין שיום אחד זרעו יירש אותה, וזרעו יהיה בה, וזה כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא מיד אחר כך בברית בין הבתרים, מיד אחרי שמלחמת המלכים. שוב, אני הולך על פי שיטת התלמוד הירושלמי, על פי שיטת רבי יוחנן, שברית בין הבתרים הייתה אחרי מלחמת המלכים, והקדוש ברוך הוא אומר לו שם, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הגירות מתקבלת על הדעת, משתי סיבות. א', כרגע אין לאברהם זרע, אין לו עם שיכול לכבוש את הארץ הזאת. גם אם יהיה לו זרע, אז יהיה לו בן. שני בנים, שלושה בנים. זה לא אנשים כדי ליטול לידיהם ארץ שלמה. ועד שיהיה לאברהם עם שיקום מזרעו, תעבורנה 400 שנה. כאן יש צורך ב-60 ריבו איש, גברים לבד מטף. זו אם כן סיבה אחת, שבינתיים זרעו יהיה גר 400 שנה. הסיבה השנייה, כמו שנאמר, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. שוב דור רביעי בפשטות, זה 400 שנה. נזכור שדור במושגים של אברהם זה 100 שנים, עד שנולד יצחק, כך פירש גם הרשב"ם. ואם כן, כל עוד לא שלם עוון האמורי, הקדוש ברוך הוא לא ינשל אותה מכאן, עד שיתקיים ותטמע הארץ ויפקוד עמונה עליה, ותקי הארץ את יושביה. כל זה מסביר את הגירות. זה עדיין איננו מסביר את החלק הקשה יותר של הגלות, וזה ועבדו ועינו אותה. כל עוד עם ישראל יושב במצרים כגר, יושב כאן בארץ ישראל כגר, בין מלאכים כמו אבי מלך או חמור נשיא שכם, בסדר. אבל העבדות והעינוי הם המטרידים. מדוע, אם לא בגלל חטא ועונשו, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, מדוע זכו במרכאות זרעו של אברהם, עם ישראל, לעבדות ולעינוי, ואנחנו יודעים שהיו עבדות ועינוי קשים. נזכיר את הפסוקים הבאים עלינו, כל הבן הילוד היורות השליחו, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. דברים בהחלט קשים. וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ועוד ועוד. מדוע זה? עדיין נראה שהדברים האלה אינם מחמת תורת הגמול על פי שיטה זו, אלא הם חוק ההיסטוריה. חוק ההיסטוריה כמעט כוחו נכון ולא פחות מחוקי הטבע. השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. בחורף יורדים גשמים ובקיץ זורחת השמש. כשאדם מפיל חפץ מידיו, שומט חפץ מידיו, החפץ נמשך לאדמה, נופל ועלול גם להתנפץ. תלוי כמובן מה היה גובה הנפילה וממה החפץ עשוי. כל הדברים האלה הם חוקי טבע, קיימים לנו גם חוקי היסטוריה. ההיסטוריה עובדת על פי חוקים. חלק מחוקי ההיסטוריה, שכשעם נמצא גר לא בארצו, יהיו תקופות טובות יותר, ויהיו תקופות טובות פחות, ותהיינה גם תקופות רעות מאוד. שהיה דברים תלויים במלכים השונים, דברים תלויים בנסיבות שונות, ועם שאינו שולט על גורלו, אלא אחרים שולטים בגורלו, הרי תמיד תהיינה תקופות טובות ותקופות פחות טובות. בואו ניקח את 2000 שנות גלותינו האחרונה, ונבדוק. היו מקומות שיהודים שגשגו, והיה להם טוב בין הגויים, יותר מדי טוב, התעשרו, גדלו, התרבו, והיו תקופות פחות טובות, היו גם תקופות רעות מאוד, של גזירות קשות, של גירושים, של עבדות, של עינויים, כדרכם של מלאכים. יש כאלו ויש כאלו, זה כמו חוקי הסטטיסטיקה. תזרוק מטבע 100 פעמים, יהיו פעמים שהוא ייפול על המספר, ויהיו פעמים שהוא ייפול על האיתור האחורי. כמעט לא, לא, כמעט לא, לא יבצר מצב שהוא ייפול כל הזמן על אותו צד. וכך, מלאכים שונים בתקופות שונות לא יתנהגו כולם באותה צורה, ויהיו בהם טובים יותר ויהיו בהם רעים יותר. ועכשיו נבדוק את מה שאומר הפסוק. כתוב, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. לא, לא כך כתוב. נעיין בטעמים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. ההתנחתה מופיעה בוועבדו ועינו אותם, מה שאומר ש400 שנה חוזר אל ראשית הפסוק, אל גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הגרות אכן הייתה 400 שנה. בתוך 400 שנה היו גם עבדות ועינוי. מספר שנים שהתורה איננה מפרטת, וכאמור הוא נתון לשרירות ליבו של שר ההיסטוריה, אבל ייפלו שם חוקי ההיסטוריה, ואכן יהיו כאלה דברים. כמובן, כשאני אומר לשרירות ליבו של שר ההיסטוריה, אני משתמש במושג מושאל, וודאי שאיננו נכון כאן, אבל כדי להבהיר את העיקרון הזה, והעבדו מבינו אותם מספר שנים בלתי ידעו. אם ניקח את החשבון של בעל סדר עולם, את החשבון הידוע בחז"ל, העבדות והעינוי היו במשך 116 שנים. בעל יסוד העולם טוען שזה פירוש, זה פשר מניין שנותיו של לוי. כתוב שלוי מת בן 137, כדי לדעת כל עוד אחד מן השבטים היה קיים, לא החלו העבדות והעינוי. לוי נכנס למצרים בגיל 43, שיוסף היה אז בן 39, ואם הוא מת בן 137, עולה שהוא חי במצרים 94 שנים. נוריד 94 שנים מ-210 שנים שבני ישראל היו במצרים, 400 שנה זה החל זה מהולדת יצחק, ו-10 שנים אחרי שיצחק מת ב-180 ירדו ישראל למצרים, לא נאריך בחשבון כרגע, היו במצרים 210 שנים, נוריד מהם 94 שנים שהשבטים עדיין קיימים, כאמור עד לוי, והיו 116 שנות שימות, כלומר קצת יותר מרבע מ-400 השנים שהיו גרים. לא הרבה מאוד. זה ודאי, הרבה מאוד, באופן נומינלי זה הרבה מאוד, אבל יחסית קצת יותר מרבע ממספר השנים שבני ישראל היו גרים. ואם כן, הגירות, העבדות והעינוי, הם מחוקי ההיסטוריה. קשה לומר שהקדוש ברוך הוא גזר אותם. זוהי גזרת ההיסטוריה, ודאי, הקדוש ברוך הוא יכול להתערב, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים מתי להתערב ומתי לא. הקדוש ברוך הוא רק קבע שאנחנו נהיה גרים 400 שנה. מסר אותנו ביד שליטים. וזוהי הסיבה שהקדוש ברוך הוא אכן אומר, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי. כי הקדוש ברוך הוא לא חייב את זה. שאלו את זה גם הרמב״ם, וגם הרמב״ן שאלו את השאלה, איך הקדוש ברוך הוא דן את הגוי אשר יעבוד, אם הקדוש ברוך הוא גזר את העבדות ואת העינוי. לא, הקדוש ברוך הוא לא גזר את העבדות ואת העינוי. הקדוש ברוך הוא גזר את הגירות. העבדות והעינוי מחוקי ההיסטוריה שאחראי עליהם האדם, והאדם גם עתיד לשלם עליהם. האדם עשה אותם מבחירתו החופשית, והוא עתיד לשלם עליהם, והכן פרעו משלם על חטאי מצרים. וגם על חטאי אביו בכך, שהרי פוקד עוון אבות על אלמנים באוחזים מעשה אבותם בידיהם. ואם כן, העבדות שאנחנו נמצאים כאן בתוכה, נובעת מהעובדה שאנחנו לא עם עצמאי שנמצא בארצו. ולמי נבוא בטענות? אלה הם חוקי ההיסטוריה. ודאי, באופן קונקרטי, ניתן לבוא בטענות לאותו פרעה. אבל באופן כללי, אלו הם חוקי ההיסטוריה. כך שנתנו כאן באור מדוע הדבר הזה קרה, גם בלא לדבר באופן ברור על תורת הגמול. אבל אני רוצה לשוב לשאלת העבדות והעינוי ולהסביר אותם בהסבר אחרון גם על פי תורת הגמול וגם על פי חוקיו של שר ההיסטוריה במרכאות. כתוב בסוף ספר מראשית, ויש עם ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויחזרו בה ויפרו וירבו מאוד. שם בפרשת ויגש, שמתארת את ירידתם של ישראל מצרימה, יש תיאור גדול מאוד של המאמצים שעושה יוסף כדי להביא את אחיו ואת משפחתו כולה לארץ גושן. ארץ גושן, על פי המיוחס היום, על פי מה שידוע לנו, נמצאת קצת יותר מ-50 קילומטרים ממערב לנילוס, המקום הנקרא היום עמק פיום, מובילה לשם אגב תעלה שנקראת עד היום תעלת יוסף, ושם בעמק פיום, אגב, שם גר גם רב סעדיה גאון, שאומנם כיהן בראש הישיבה בבבל, בראש שירת סורה בבבל, אבל שמו היה רבי סעדיה פיומי, הוא נולד במצרים בעמק פיום, שהיה כנראה כאמור ארץ גושן. יוסף עושה מאמצים גדולים לו להביא את אחיו דווקא לארץ גושן, הוא מתאר אותם כרועי צאן, כדי שהמצרים לא ירצו אותם בתוכם, כי תועבת מצרים כל רועי צאן, כמו שנאמר שם. פרעה מתאכזב, רצה לשים אותם בתור שרים בצבאו, בתור אנשים חשובים. יוסף מעדיף להציג אותם כאנשים בלתי רצויים כדי שיוכל לתת להם ארץ משלהם. יוסף מבין את משמעות הגלות. אוי לנו, אם אנחנו כעם נתערב בתוך המצרים ונתאמר בתוכם, לא תהיה אפשרות לצאת מתוך זה. ולכן בני ישראל יושבים בארץ גושן. וכל עוד הם יושבים בארץ גושן, וכנראה זוהי תקופת השבטים, וכל עוד לוי קיים, הם יושבים בארץ גושן, הרי הכל טוב. כמו שנאמר, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחוזו בה, ויפרו וירבו מאוד. אבל זה שונה ממה שנאמר, שפרו ורבו בפרשה אצלנו. שם כתוב, בארץ גושן ויחזו בה, ויפרו וירבו מאוד, ולא אצלנו כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו מאוד מאוד, עד כאן מאוד נחמד. בהמשך כתוב, ותמלא הארץ אותם. כלומר, לא היה די להם בארץ גושן, והם חרגו ממנה, וכמו שנאמר, ותמלא הארץ אותם, סתם הארץ הנאמרת כאן, הכוונה לארץ מצרים, לארץ הנילוס. כאמור, ארץ גושן בשקף איום, הייתה רחוקה מארץ הנילוס. והיא באמת נועדה למרצון. לא היו בשדות פורים, לא היו במים, בשפע ללא גבול, כמו שיש בנילוס. ולכן אנשים יכלו לגדל שם צאן. הצאן הרי מתפשט לכל השדות, ואוכל את כל מה שיש בהם, לכן תועבת מצרים כל רועי צאן. לא רצו אותם בתוך ארץ השדות המושקים, וזה מאוד מאוד ברור. והם הלכו לארץ פחות טובה, שיש שם מרעה, אפשר לחיות שם. אבל זאת ודאי לא ארץ הנילוס עם כל עושרה הכלכלי, מחמת מי המין נילוס שניתן פשוט ברגל להוביל אותם אל השדות ולהשקות בהם גינות של ירקות ושדות שלחים ואת המאכלים העיקריים ביותר. אבל בני ישראל ראו שהמצרים מתפרנסים היטב מהנילוס וחדרו לאט לאט גם הם לארץ הנילוס. קנו קרקעות, התיישבו מפה ומשם, החלו בצורה זו, בצורה אחרת. אני מעריך בעיקר על ידי קניין קרקעות, וכמו שיהודים יודעים, תמיד למצוא לעצמם את המקומות הטובים ביותר, ולבנות לעצמם את הבתים היפים ביותר, בנחלות הטובות ביותר. אנשים זריזים, חכמים, עם יוזמות. כך היה גם באירופה, בתקופות רבות מאוד, במקומות רבים מאוד. יהודים עשו את הכסף הקל ביותר. ואז מילאו כאמור את ארץ הנילוס. ויקום מלך חדש על מצרים שלא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל התחכמה לו פן ירבה. מזכיר לכם משהו. לא כל כך רחוק מאיתנו. המאה ה-18, מחציתה השנייה, נחשבת תקופת היציאה מן הגטו. אם ניקח לומר את הקיסר, יוסף השני באוסטריה, שעמד בתביעתו שיהודים ילמדו את לשון המקום, ויהודים יתערו בכלכלה ובחיים, ויהיו חלק מן החיים כולם. זוהי תקופת היציאה מן הגטו. היציאה הזאת התגברה, בעיקר אחרי המהפכה הצרפתית, שוב אנחנו נמצאים בסוף המאה ה-18, תחת הדגל של חירות, אחווה, שוויון. האחווה והשוויון, החירות, כללו גם את היהודים. כל עוד זה כלל את השוויון, זה בסדר, זה נחמד. ברגע שכלל גם את האחווה, אנחנו בבעיה. האמנה הייתה, אנחנו אחים של הגויים. מכל מקום יהודים יצאו מהגטו, למדו את שפת המקום, התערו בכלכלה, מהר מאוד שלטו על הרבה מאוד בנקים, והיו כוכבי הכלכלה, וכוכבים בעוד תחומים רבים מאוד, ונכנסו והתברגו בצמרת האירופית. ויחד עם זה, בדרך הטבע, ושוב, לא על פי, לאו דווקא על פי חוקיו של הקדוש ברוך הוא, אלא שוב במרכאות אני אומר, על פי חוקיו של שר ההיסטוריה, ברגע שהחלו להשתלט על יותר ויותר מן המקומות הטובים, הם החלו לאיים על העם המקומי. כך קרה באירופה. ואז לקראת אמצע המאה ה-19, האנטישמיות קיבלה תאוצה גדולה מאוד. אנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20, אנחנו כבר מדברים על הפרוטוקולים של זקני ציון, אנחנו מדברים כבר על ספרים אנטישמיים רבים מאוד, על סטיוארט צ'מברליין, ריכרד וגנר, אחרים ודברים על השמדת היהודים נכתבים כבר בתחילת המאה ה-19, סוף המאה כבר בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19. וכמובן שכחנו להזכיר, ונזכיר את משפט דרייפוס, את המסקנות שהסיק מזה בנימין זאב הרצל. הוא הבין בדיוק לאן הולכת את יהדות אירופה. ולא היה כמור. מי שחזה את השמדת יהודי אירופה, ולכן הוא חתר להוציא אותם משם בכל מחיר, ולו גם לארץ גזירה לאוגנדה. הוא בלבד שלא יישארו באירופה. וזה מה שקורה גם במצרים. היהודים שממלאים את כל הארץ, מהווים איום על המצרים, מתחילים להיווצר כוחות דחייה, וזה בא לידי ביטוי בשיעבוד בני ישראל, ואחר כך גם בניסיון להשמדתם, על ידי גזירת כל הבן, הילוד, היאור התשליחו וכו'. ובכן, אני שואל את השאלה אם זה קרה מחמת עונש, מעט הקדוש ברוך הוא. כלומר, אני מעמיד את זה באימות, אני מקווה שאתם מבינים שאני מדבר במרכאות. האם מי שאשם בשיעבוד הזה, אשם שוב במרכאות, זה הקדוש ברוך הוא שר ההיסטוריה? מה התשובה שניהם? היה פה בהחלט חטא, ולכן יש כאן חטא ועונשו. ההישארות בארץ גושן זה היה הצו של יוסף, כדי שלא יתערו בתרבות המצרית, כדי שלא יתבללו בתוכה, כדי שישמרו על ייחודם כיהודים. ברור לחלוטין שברגע שאתה עובר לארץ הנילוס, אז אתה משנה את שמך, משנה את לבושך, משנה את שפתך, לוקח אישה נוכרית, כל הדברים שחזל אמרו שישראל כשנגלו ממצרים זה בגלל שלא שינו. וכנראה באמת הגאולה הייתה בארץ גושן, והייתה אצל עוד אנשים, אבל נזכור את מה שאומרים חזל שיצאו ממצרים, חמושים עלו בני ישראל בארץ מצרים, אחד מחמישה, לא מדבר על מדרשים אחרים שזה כבר אחד מחמישים או אפילו פחות מזה. אבל 20% עלו משם. מה קרה עם כל השאר? התערו בתוך התרבות המצרית. היה כאן חטא, בפירוש היה כאן חטא. אבל החטא פעל על פי כליו של שר ההיסטוריה. נוצרת דחייה וזה מה שקורה. כך זה גם המעבר מהמאה ה-18 למאה ה-19. היציאה מן הגטו, שבדי היו בסמנים חיוביים, לובדה בהרבה מאוד, במידה גדולה מאוד, בעזיבת התורה והמצוות על ידי עם ישראל. ואז נהיו יותר מדי דומים לאירופים. ואז החלו כל תהליכי הדחייה של היהודים מתוך אירופה, כולנו מכירים וכולנו יודעים איך זה נראה. וזה כאמור גם מה שקרה במצרים. והנה אנחנו מגיעים לכתובים, נקרא את שאומרים לנו על זה הפסוקים. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה הפשר אשר לא ידע את יוסף? על פי הפשט, אשר לא ידע את יוסף פירושו, שלא הכיר טובה ליוסף על כך שיוסף הציל את מצרים בשנות הרעב. ומחוסר הכרת טובה נהג כפי שנהג כלפי עם ישראל. שהרי קשה להניח, קשה מאוד להניח, היה מלך שלא הכיר את כל התהליכים הגדולים שיוסף עשה במצרים. היו תהליכים עצומים. יש לנו מסורות שכנראה משמרות את מעשה יוסף, יש לנו מסורות מאוד 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 לאחר תקופה ארוכה מאוד. זה פשוט מפתיע לקרוא בספרות המצרית את המסורות על יוסף. הוא נקרא בשמות אחרים, נקרא בשמות לועזיים, בשמות מצריים, אבל שהיה מלך שממש לא ידע את יוסף, רש"י באמת אומר לנו עשה את עצמו כאילו לא ידע. קם מלך חדש, ככל הנראה, והמהר"ל מאוד מאוד תומך בעניין הזה, הכוונה לשושלת חדשה ולא למלך חדש, שהמלך חדש פשיטה שקם. עברו כל כך הרבה שנים, ומאז יוסף, ודאי שלא מדובר על המלך שהיה שם בספר בראשית. כמו שאומר המהר"ל, בגבורות השם אין סברה שיהיה הרשע מאריך ימים כל כך. אבל הכוונה כנראה שושלת חדשה, שושלת שלא הייתה מחויבת לכל המחויבויות של השושלת הקודמת, ליוסף ולאחיו. וכאן מתחיל תהליך שבואו נאמר, הרמב"ן כבר תמה, איך פרעה יכול להגיד לעמוק לבן הילוד היורת השחרור, לבת החיון, איך יעשו כזאת אפלה? אפשר לדבר כמו שהכרנו באמת בראשית המאה ה-20. אפשר לדבר על תהליכים הדרגתיים של הסתה ושל שיסוי ושל הוצאת היהודים אל מחוץ לחוק, של הוצאת היהודים אל מחוץ ללגיטימיות, של הבנה של להרוג יהודים, גם אם מדובר על ילדים קטנים שעכשיו נולדו, זה לא כל כך נורא. עובדה, שכך הבינו הגרמנים. ואחר כך גם עמי מזרח אירופה ואחרים. שלהרוג יהודים זה לא נורא. היו תהליכים אנטישמיים, היו עלילות, אנחנו עוד נשווה את זה, אבל נתחיל לדבר ממה שקורה אצל יוסף. על מה יכלו לדבר איתם? זוהי שאלה כבדה וגדולה. אנחנו, יש לנו נעמוד 3 דקות, אבל אין טעם להתחיל את זה עכשיו. אנחנו נתחיל את זה בעזרת השם. בשיעור הבא נתחיל אותו מכאן. תודה.